השיעור שלנו פרשת שבוע, פרשת קורח.
יהיה
לזכות החטופים, שלושת הנערים בגדכם, שניים. השיעור יעמוד לזכותם, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם בשלום. בזכות חברנו יוסף בן אליהו ועליזה לרפואה שלמה. יחד עם כל חולי עמו ישראל. אנחנו פרשת השבוע, פרשת קורח, נתקלים בתופעה שאני יכול להגיד שגם קורית פה בכיתה. היא קורית בכל קבוצה אנושית. זה חלק קטן מאוד אצל האנשים. ואנחנו תכף נבין על מה אנחנו מדברים. אבל זה קשור אולי למושג של ראייה. ראייה נכונה של המציאות. ניתוח נכון של נתונים. ולא ראייה של עניינים כאלו אחרים. וניתוח שמטעה את האדם ומרחיק אותו רחוק מאוד מהראייה הבסיסית.
יש גם תשעה בו.
דוגמה, אז זה אומר הנביא ירמיה, האומרים לטוב רע ולרע טוב. ראייה עקומה לחלוטין. למה? תכף נבין מה הסיבה. אבל יש דבר טוב, ואתה אומר עליו שהוא רע. ויש דבר שהוא רע, ויזיק לך. ואתה אומר לו, סטוף, זה בסדר. איך זה יכול לקרוא לאדם? באופן עקרוני, אני שואל לכם שאלות כדי שנוכל לענות עליהם אחר כך. במהלך השיעור, אדם, שהוא נכנס לאיזה נישה, שהוא נתקע באיזה משהו, הוא לא רואה יותר מהפינה שהוא נמצא בה. הוא לא רואה. וגם מה שיש מולו, בפינה, בנישה, כזה גדול וצועק לשמיים, לא, הוא לא ישים לב לזה בכלל. יש נטייה נפשית, פנימית, שמושכת אותו, והוא נופל בה. ולכן, בפרשה שלנו, פרשת קורח, פרק ז' פסוק א', אומרת התורה, ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בדתן, ואבירם, בני אליעד, ועון, בן פלא, בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים, מבני ישראל, 50 ומאתיים, נשיאי עדה, כראי מועד, אנשי שם. אומרים רבותינו, יש אולי פסוק שאומר שלמה המלך
על האישה,
שהוא במילה אחת, במספר מילים, משפט, מתמצת את הרעיון שאנחנו הולכים לדבר עליו. אומר שלמה המלך, יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש. דוגמה, אומר שלמה המלך, אתן לך דוגמה. עושר תמור, שמור לבעליו לרעתו. פירוש הפסוק, יש דבר שאני ראיתי, שמו המלך היה עשיר גדול, ידע וניסיון חיים גדול, כל מה שרק רצה היה לו. הוא מגיע למסקנה שהעושר, ממון, כסף, הרבה אנשים הולכים אחריו כמו עיוורים וחושבים שזה זה, כן, זה נותנים לבן אדם לרעתו, הוא ייפול בעושר הזה, והעושר הזה יהיה הצרה הכי גדולה שלו. ממשיך הפסוק, ועבד העושר ההוא בעניין רע. וראינו שיש אנשים שהיו אולי במעמדות כלכליות גבוהות מאוד, ובגלל שיקול לא נכון, טעות אחת לא נכונה, ידעו הכל. ונשארו בלי כלום. אז איפה כל העושר שלך? ועכשיו מה? אדם שרגיל לאכול כל יום בתנאי בית מלון, ועכשיו הוא צריך לחפש מישהו שייתן לו 10 שקלים לקנות לחם שחור, גם אם הוא מצא והוא אוכל את הלחם שחור, איך הלחם? טוב לו? הוא שבע? הוא בוכה. טוב ארוחת ירק לשלביו. אכן ממשיך הפסוק, נותן עוד דוגמה. והוליד בן! ואין בידיו מאומה.
אין בידיו מה?
אדם עשיר ככורח. אדם שיש לו. ברוך השם נולד לבן. והבן לא הולך בדרכיו. ומוריד את כל מה שהוא חסך ועבד ויגע. בססון לפח. אז מה כל העושר? מה הועיל לך? בפסוקים האלה שכתב שלמה המלך, חז"ל עומדים שהם נאמרו כלפי קורח. הם מסמנים, מרמזים לנו על קורח. עושר תם שמרו לבעליו לרעתו. ריש לקיש אומר, זה עושרו של קורח. לא לחינם יש לנו מושג שרוצים להגיד עשיר מופלג שהוא עשיר כקורח. היה אדם מאוד נכבד, משבט קהת, מנושאי מארון, אפילו בתוך שבט לוי הוא היה בין המכובדים ביותר. וכל מה שהיה לו, כבודו, מקומו, אושרו, רוב בניו, ירדו לדמיון. למה?
אישה בנת ואישה...
זה לא קשור לאשתו.
למה?
לא קשור לאשתו. אשתו אין לי, אני יכול להגיד עליו. עוד פעם, אל תזרוק על אף אחד את הבחירה שלך.
לא, זה עובדה.
אל תזרוק, זה לא עובדה. והאמירה שאתה אומר, אישה בונה, אישה הורסת, זה לא מה יהדות.
לא, זה של שמשווים את האישה טובה לאשתו שלנו.
זה לא, המשפט שאמרת.
לא, זה בתורה יש
איזה. לא, זה לא בתורה, אישה בונה, אישה הורסת, זה לא מן התורה.
לא, זה אישה טובה.
ויש מושג שבו האדם צריך לקבל ולהחליט. לכן כוח זוכה לאושר וגדולה. שאין הרבה אנשים שזכו לה, אבל קורח זה לא מספיק. קורח שואף להיות מה? נישום. הוא רוצה להיות מנהיג. אנחנו רק יכולים להסתכל, לא הרבה זמן, 3-4 אחורנית, למסע שהיה פה בארצנו הקדושה, לבחירת נשיא מדינת ישראל הבא. ואמר את זה מישהו אמירה שהיא לא מהיהדות. שמעתי אותה וחייכתי לעצמי. אתם יודעים, שיש לך דבר שהוא צריך להישאר כפו, או קר, בצורה מסוימת, ואתה מקרב אותו למקור חום, מה קורה? הוא נמס. אז אחרי שהיה הסיפור עם אותו מועמד, שפתאום התגלה שיש לו כספת, ויש לו מאות אלפי דולרים לא ברורים, ווילה שלא יודעים מאיפה הוא השיג את הכסף וכולי, והוא פרש בבושת פנים מהמרוץ, והשני פתאום חשפו איזו פרשייה שעדיין לא יודעים מה יהיה איתה. אמר מישהו, מי שהולך עם חמאה על הראש שלא יתקרב לשמש. זאת אומרת שכשאתה מחפש גדולה, כבוד, תבדוק טוב טוב אם באמת אתה ראוי לזה. ולא יש לך דמיונות שווא ששם יהיה יותר טוב. יש סיפור מאוד דומה לסיפור של קורח. כולנו למדנו אותו. נבחנתם את זה בבגרות, בתנ"ך, לא בטוח, אבל למדנו את זה בחומר. ירובעם בן נבט, זוכרים? שחלק על רחבעם והקים לו ממלכה על פי נבואה, אבל ירובעם בן נבט מסמל את אחד האנשים המושחתים בעם ישראל, והפסוק אומר עליו, אחר הדבר הזה לא שב ירובעם מדרכו הרעה, והגמרא שואלת, אחר מה? אחרי מה הוא המשיך? יש לנו תיאור מאוד מעניין שעבר במסורת של עם ישראל על ידי הנביאים, והם הסבירו מה קרה, מה היה לפני. ורבי אבא אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לירובעם, חזור בך, אתה עובד אלילים, מעמיד עגל זהב אחד בדן ועגל אחד זהב בבית אל, מחטיא את הרבים, עצור, תחזור בך, ואני, היינו הקדוש ברוך הוא, ואתה ובן ישי דוד המלך נטייל בגן עדן. אתה תבוא לגן עדן, הבטחה מהקדוש ברוך הוא, רק תעשה תשובה, עצור. מה היה מעניין את ירובעם בן נבט? אמרת אני, הקדוש ברוך הוא, אתה, כלומר, סליחה, הקדוש ברוך הוא, ירובעם ודוד, נכון? שואל ירובעם את הקדוש ברוך הוא, אוקיי, מי הולך ראשון? איפה אני בתור? אומר לו הקדוש ברוך הוא דוד?
הוא דיבר רק על דוד או גם על השם עצמו?
על הקדוש ברוך הוא.
הוא דיבר
אני, אתה ירובעם ודוד. אמר לו ירובעם, מה? דוד לפניי? לא רוצה. אתם מבינים? כבוד. מי ילך קודם? מי יהיה שני? מי יוביל? זה מה שחשוב. הקדוש ברוך הוא מציע לירובעם הצעה שלא חוזרת. הצעה שזה על בטוח. ומה שמעניין אותך זה מי יהיה קודם? מי יהיה מספר 2 או מי יהיה מספר 1 ברשימה? זה עיוות שנובע מראייה לא נכונה, מהבנה מוטעת מדמיונות. אבל ברגע נחשוב, זה לא העניין. מישהו פה יכול להגיד אם הוא זכה שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו בחלום וברור היה לו שזה הקדוש ברוך הוא? יש לנו פה מישהו שזכה לנבואה? ירובעם בן נבט, רשע מרושע, חוטא ומחטיא, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו בנבואה. זה אומר שהוא לא היה איזה סתם אחד, הוא לא היה איזה מישהו פשוט, כמו שאומרים עליו חז"ל, לא היה קטיל קנה באגמה, הוא לא היה אחד כזה שהיה חותך קנים ומוכר אותם, לא אדם פשוט. הגמרא אומרת על ירובעם בן נבט שכל תלמידי החכמים בדורו, אנחנו מדברים על סנהדרין, ולפניו ולפני אחיה השילוני שהנביא, כמו עשב השדה, לא נחשבים. זה ירובעם. המדרש אומר עליו שידע לדרוש, כלומר ללמד מעשה מרכבה למקובלים הגדולים של פעם. זה ירובעם. כלומר, לא רק שיש לו עוצמה כריזמטית של מנהיג, אלא יש לו עוצמה רוחנית עצומה. ועל זה אנחנו אומרים בפרשת האזינו, ובגאוותו שחקים. הגאווה והכבוד מפילים אותו. עד הרצפה. זה ככה היה גם קורח. קנאה ואלי צפן והכבוד. אני אהיה בראש. גם אצל המרגלים. אותו דבר. ועוד לפי דברי הזוהר, יש עוד מי שהלך בדרך הזוהר, למה הם מסלפים את מה שהם רואים? למה הם מפרשים לא נכון את מה שהם רואים? כי אמרו, כשנגיע לארץ ישראל, יבחרו אחרים, ואנחנו לא נהיה ראשי שבטים. ארץ אוכלת יושביה. גם ענקים ראינו שם, מרגלים, עוד גם פלט לא שייך. אנחנו רואים שזה מין מהלך כזה. כוח, ירומם, מרגלים, תקופות שונות, אנשים שונים. אבל כולם מה היו? מה כולם היו? חשובים, גדולים, עצומים. הכי טופן. איזה תמיד חכם היה. צריך להתאבד מרוב בושה. למה? העין שלו, התובנות שלו, הגאווה שלו, פילה אותו. פילה אותו. ואנו מבוננים על הדבר הזה, הורים חכמים, מה גרם לקורח? העין שלו. עינו התייתה אותו. שואלים, באמת, בואו מבחינה נפשית, פסיכולוגית, ננסה להבין מה היה חסר לו? מה היה חסר לקורח? ולכן בלשון חז"ל, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? מה זה? לא מבין. אלא, שכמו לצערנו הרב זה מקובל היום, שיש כל מיני אנשים שיש להם כוחות אמיתיים, רובם לא, רואים, חוזים, כל מיני דברים, וגם קורח היה כזה. קורח גם היה כזה. הוא ראה, היה לו איזה מין חזון. ואת מי הוא ראה בחזון? את צאצאים שיוצאים מזרעו. מי? מישהו ככה, איך? שמואל הנביא, שמואל. שעליו שקול היה שמואל כנגד משה ואהרון. המעלות שהיו למשה בנפרד ואהרון בנפרד, לשמואל היו ביחד. מה? אמר הוא, אם יש ממני כאלה אנשים, ו... מצאצאי שמואל, שהיה מאיזה שבט? לוי, לוי. היו 24 משמרות של לוויים, עובדים בבית המקדש. אם כזה גדות יוצאת ממני, אוהו, כולם לוויים, כולם עם רוח הקודש, ואיפה כל זה בא? ממני! אני מתחיל, לא, בא ממני. ולכן, אמר זה לא, לא אי אפשר, אז אני חייב להיות ראשון. טעות עצומה, דמיון מופרך. ולכן הוא חולק על משה, בא לאהרון. זאת אומרת, גם נביא יכול לראות דברים, ולטעות בפירוש שלו. איפה? איפה שנגמרת הנבואה. והוא מתחיל לחשוב לבד. כי נביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו גם את הפתרון. ואנחנו רואים את זה גם, את הנביאים שלא הבינו, והקדוש ברוך הוא שואל אותם, נו, מה בדיוק ראית? הוא לא יודע להסביר מה הוא מבין מה שהוא ראה. אז הוא מדבר רק מה שהוא ראה, ראיתי סיר נפוח ופניו צפונה. זהו, זה מה שראיתי, לא מבין. אתה יודע? בסדר, אני אסביר לך. מי שסומך על ההבנות שלו, בחזיונות, יכול לטעות בענק וליפול. אתם זוכרים שסיפרתי לכם פה לפני שבוע על הנסיך הקטן, על החבר'ה שלקחו שיקור אחד ו... זוכרים? היו פה כולם, זוכרים? נזכיר את זה רק על רגל אחת, שהייתה חבורה של שיקורים שהחליטו לעשות בדיחות. אתה לא היית. וזה למעשה משל של אחד מגדולי חכמי ישיבת נוברדוק, חכמי המוסר, שהוא אמר שהיה מעשה בשיקור, שהיה כל כך כל כך שיקור, והחברים שלו החליטו לצחוק עליו ולביש אותו בבגדי נסיך. השכיבו אותו במיטה של נסיך, עשו משחק, זוכרים? בנו תפורה, הצגה. והוא ככה מסתכל בתוך היין שלו, והוא בהלם, מסתכל, וואלה, הוא נסיך, והוא לא מבין איך הוא נהיה נסיך. ומדי פעם מישהו בא אליו ואומר לו, תחתום לי פה, תחתום לי שם, יש דברים חשובים, והוא לא יודע לקרוא. והוא אומר, רגע, איך זה יכול להיות? הרי אני לא נסיך, אבל אני כן למוש מנסיך, ויש פה הפריון יפה כזה, ואני במיטה מיוחדת, וכולם משתחווים ובאים, אז כנראה באמת אני נסיך. אבל מגישים לו ניירות והוא לא יודע לקרוא, והוא אומר, רגע, אז יש רק מסקנה אחת, כנראה שכל הנסיכים בעולם לא יודעים לקרוא, אחרת איך יכול להיות שאני נסיך, מה לא יודע לקרוא, אז כולם ככה. דמיון מופרך, שכרות. זה מה שקורה אצל קורח. זה מה שקורה אצל ירובעם, זה מה שקורה אצל המרגלים. זה קורה גם אצלנו. בבית ספר ההוא יהיה לי יותר טוב. בישיבה היא בטוח אני אצליח. פה זה לא טוב. הדרך הזו לא, היא לא טובה. שם היא, כן. יש סיפור מאוד יפה. וזה מובן במדרש ויקרא. אולי מישהו מכיר את זה. בן אדם הלך בדרך, אני רק לוקח את זה במילים שלנו. הלך בדרך, ראה שתי ציפורים רבות, אחת עם השנייה, מנקרות אחת השנייה. לא יודע מה, רבו, אבל רבו. עד שציפור אחת הצליחה להרוג את השנייה. אבל שראתה שהציפור השנייה מתה, מיד עפה, והוא מסתכל. היא ניגשת ככה לאיזה עשב מסוים, כותפת חתיכה, רק עפה בחזרה אל חברתה המתה, מניחה עליה את העשב, והציפור הזו קמה לתחייה. ראה את זה, אמר וואו, אני לוקח את זה, הלך, ראה את העצב, תלש לו כמה עזבים כאלה, ואמר, אני אלך, ואני חיי מתים. עד כאן בסדר, מה אתם אומרים? זה בדיוק עכשיו אני אדבר גם על הדברים האלה. סבבה, לא? אפשר עכשיו ללכת, יש לי עשב ביד, כל מת אני שמה לטעם, זהו, הוא נהיה חי. טוב. בדרך שהוא הולך, הוא רואה גבייה של אריה מת. הוא אומר, אתה יודע מה, שווה לנסות, אולי יש משהו שאני לא יודע. גופה של אריה מת, שמה לב את העשב, אריה קם וטרף אותו. יש באדם כוחות אדירים, אבל תראו מה קורה שאת הכוחות האלה מפנים לכיוון הלא נכון, למחשבות ולדמיונות שהאדם מדמיין לעצמו במקום לחשוב ולשקול ולהתייעץ ולשמוע ביקורת מבחוץ, לשמוע אדם שאין לו שום נגיעה ברעיון שלך, בדמיון שלך, ומצידו תהיה עם הדמיון או בלי הדמיון, והוא יגיד לך, ידידי הנכבד, אם בין כוכבים שמת קיניך, משם הורידך. אדם שיבחן את המחשבות שלך ואת הדמיונות שלך בעין בלי טעויות. שיבחן אותם ישר ויגיד לך אם זה נכון או לא נכון. כי אדם קרוב אצל עצמו. אדם אוהב כל כך את עצמו עד שהוא יהיה מוכן לעשות טעויות מתוך דמיון שיהיה לו טוב. וכשהוא מגיע למה שהוא דמיין והוא פתאום רואה שזה רע, קשה לו מאוד 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 להודות שזה הוא זה שהתחיל את המסלול, והוא יגיד, לא, לא, זה בגללו, זה בגלל האישה, בגלל האוטובוס ובגלל השוטר. אבל הוא לא יגיד, אני הייתי הטיפש. הוא לא יגיד. הוא חושב שהוא צודק. שהוא זה. הוא חושב שהוא היחיד שמבין, והוא סומך על עצמו. ואדם שסומך על עצמו, זה בסדר. כך צריך להיות. אבל תבחן ותבדוק ולא אתה. בדרך כלל, כשמתקשרים אליי, או באים להיפגש איתי, והבן אדם נשוי, הוא שואל שאלות, האם זה נכון לעשות עסקה כזו, או לעשות ככה, או לעשות ככה. אני אומר לו, רגע, אתה אדם נשוי? כן. למה אתה מתקשר אליי? תשאל קודם כל את אשתך. למה אני? אתם רוצים אחר כך ביחד לשאול? אחרי שבררתם ביניכם נשארו שאלות? בסדר. אסור לאדם ללכת אחר העיניים של עצמו. בדרך כלל, רוב הפעמים בחיים, תסתכלו אתם על עצמכם. כל מה שעשיתם, לבד, לפי הדמיונות שלכם, המחשבות שלכם, תבדקו כמה הצלחתם וכמה נפלתם. וכל דבר, שהתייעצתי עם מישהו, והוא שאל וחקר ובדק ואמר זה כן, זה לא, שמה הצלחתם. ככה זה עובד בעולם. לא לחינם. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, ואי להם לבריות שרואים ולא רואים. פשוט. מסתכלים, רואים ומפענחים את מה שרואים בצורה לא נכונה. כי כל אחד מחפש שיהיה לו נוח וטוב ונעים. אז הוא גם יעקם את הישר ויישר את העקום. אבל זה לא צריך להיות ככה, זה צריך להיות יעקום וזה צריך להיות ישר. למה שינית? כמו אותם אנשים חסרי בינה שבנו גשר ולא הספיק להם התקציב, הבונים מצד אחד וצד שני ומחברים באמצע, והתקציב אז נשאר פתוח במכוניות, ואנשים עוברים לגשר ונופלים למטה ונהרגים או נפצעים. מה המסקנה? המסקנה מתבקשת זה לחסום את הגשר. אבל נו באמת, עשינו גשר, לא? נבנה בית חולים למטה. מה זה? זה חלמאות. זה חשיבה לא נכונה. יש עוד סיפור מעניין. כבר הזכרנו את אותו אדם, מספר פעמים בכיתה, וזה גמרא מסכת תמיד. הגמרא מספרת לנו על אלכסנדר מוקדון. זוכרים פעם דיברנו עליו? מלך יוון, מלך חצי עולם. שהוא יום אחד פנה לחכמי ישראל שהיו בדרום, בנגב. הוא ביקש מהם, היה בינו לבינם 10 דברים, שאלות, תשובות, בפילוסופיה של העולם. והגמרא אומרת, ואני קורא מילה במילה. מי שרוצה להסתכל, דף, זה מסכת תמיד, דף למד א', באת בזמן. אומרת הגמרא, 10 דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב. לא הבאתי את כל העשר, רק מה שקשור לענייננו. בין היתר הוא אמר להם, רוצה אני ללך למדינת אפריקי. כלומר, ללכת לזה מדינה רחוקה. אמרו לו, אתה לא יכול ללכת לשם. יש מרחק עצום, זה נקרא מעבר להרי החושך, כן? כאילו, זה מרחק. אמר להם, אני כן רוצה ללכת. אין דבר כזה, אני רוצה ללכת, אני אלך. אני לא באתי לשאול אתכם אם אפשר, אי אפשר. באתי לשאול אתכם, מה אני יכול לעשות כדי להגיע לשם? מה אתם מציעים? אמרו לו כך, דיברנו על זה בכיתה, אני חושב, כך חמורים טובים, לובים, גזע כזה מיוחד, שגם הולך בלילה, לא פוחד, הם חזקים, ותלך, תלך, תלך עד שתגיע. הלך, הגיע. הגיע לאיזה מקום, כן, דיברנו על זה בכיתה. הגיע לאיזה מקום, עיר שקראו לה קרטני, והמדינה הזו הייתה כולה מה? נשים. אין גברים זו. רק נשים. למה? לא יודע. עובדה. אמר להם, או שתיכנעו, או שאני נלחם, כי הוא רצה לכבוש. אמרו לו, תשמע, תחשוב רגע. אם תהרוג אותנו, מה יגידו? איזה גיבור, הרגת נשים. אם היו שם גברים, לא היית מנצח. אני כבוד לא יבוא לך מזה, נכון? אם תפסיד, בכלל. כאילו, מה שלא תצא מפה, תצא לא טוב. מה דמיינת? אמרו לו, אתה צודק. סליחה, אמר להם, כן, אתם צודקות, אין מלחמה, אין כלום, אבל מה? אנחנו באנו מרחוק, רוצים לאכול משהו טרי, תוריד לנו לחם. אמרו להם, בעיה, רק להתארגן, נכין לך סעודה, כי יד המלך. הורידו לו מן החומה לחם ותפוחים ומגדנות מזהב. הכל גושים של זהב, הורידו לו מלמעלה. שולחנות של זהב, בקיצור, הגענו לו שם, הכל זהב. אמר להם, מה זה? אתם אוכלים זהב? זה היה אוכל לכם? אמרו לו, מה רצית? אמר להם, אני רציתי לחם. אני רק רוצה לחם. אמרו לו, תגיד לי, אצלך, במדינה שבאת, אין לחם שבאת עד לפה לבקש לחם? מה מעניין? כנראה באת לבקש זהב, ולא לחם. לחם יש גם אצלך בטח, לא? מה דמיינת לך? חזר הביתה. אבל לפני שהוא חוזר, הוא כותב על השער של המדינה שמה, אני, אלכסנדר מוקדון, שוטה הייתי עד שבאתי לכאן. ולמדתי עצה מנשים. בדרך חזרה, הוא יושב לאכול. זה מסע ארוך. ישב לאכול ליד איזה מעיין, והוא אכל דגים מלוחים, כי זה היה אפשר לשמור להרבה זמן. מה עשה? אבל זה מאוד מלוח. היה שוטח במים, את המלח, ואוכל. כשהוא בא לאכול, הרי לדג יש ריח של דג. הוא אומר, ריח, ריח טוב, מה דג? טובל, ריח טוב. אומרת הגמרא, אמר, אופה, זה מה היה מיוחד. אם כזה, הוא אומר, ריח וואה, מה אם יש להם ריח מיוחד? ריח טוב. שטף פנים מהמים והתחיל לטפס. אלא להגיע למעיין, להתחלה שלו. הגיע לפתחו של גן עדן, אומרת הגמרא. דפק בשמה, פיתחו את השער. אמרו לו, השער להשם צדיקים יבואו בו. אמר להם, אבל אני מלך, אני חשוב. זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. טוב, תביאו משהו מבפנים, נראה מה יש פה. אמרו להם בעיה. הוציאו לו גולגולת. כך. כך אומרת הגמרא, גולגולת. חזר הביתה, שם את הגולגולת על משקל. והתחיל לשים כסף, זהב, כזה לראות, וכל הזמן הגולגולת מורידה. הוא שם, שם. הגולגולת תמיד יותר כבדה. הוא לא הבין מה הולך פה. עלה לרחמים, בני אמר להם, חבר'ה, מה הולך פה? תסבירו לי. לא לשכוח, אלכסנדר מוקדון היה איש פילוסוף, הוא חקר, הוא זה שהביא לתרגום השבעים, תרגם את התורה ליוונית, כי הוא רצה להבין, ללמוד אותה. שאל את הרחמים, מה זה? איך יכול להיות שגולגולת כמה שוקלת? קילו, שמתי 500 קילו בצד שני, זה לא עוזר, זה יורד. אמרו לו, אתה רוצה לראות איך שזה נגמר? אמר להם, כן. אמרו לו, קח אפר, תשים על העיניים של הגולגולת, תראה שזה נגמר. לקח אפר, חיסה את העיניים של הגולגולת, אפר, זהו. אמרו לו, יש פסוק שאומר, שאול ועבדה לא תזבנה, ועיני האדם לא תזבנה. כמו שהשאול הוא ענק, יש מקום להכל. ככה בעיניים של האדם אין סוף. הן אוכלות ואוכלות, מדמיינות, מדמיינות. יש להם בלי סוף. קיצור, מה רמזו לו מגן עדן לאלכסנדר מוקדון? יש לך עיניים גדולות. אתה חי בדמיונות. מי עשתה את זה ראשונה? רמזה לו, האנשים שם. מה באת לפה? בשביל לחם? באת לכבוש, באת בשביל זהב. מה, לא חסר לך בבית? בשביל מה עשית כל דרך עד לפה? מה היגיון? אין. כבוד. דבר שני, הגולגולת. אתם יודעים, תן דוגמה, יש משל יפה שמגיע במשחי שנבין כמה אנחנו ככה בחיים שלנו ואיך אנחנו עושים לנו את החיים. עושים לנו את החיים. אדם עכשיו הולך לטיול, במרחק של איזה 5 קילומטר ממנו יש נוף, הוא מוציא משקפת, נוף. מוציא משקפת, מסתכל, איפה הנוף? כאן! וואו, זה קרוב. שאלה, עכשיו אתם נמצאים במרחק, מבריכת שחייה, כמובן לא מעורב, ואתם לוקחים משקפת, מסתכלים בבריכה פה, אתם הולכים לקפוץ ראש? מישהו מוכן? זה בדיוק מה שאנחנו עושים כל הזמן. שם יהיה יותר טוב. אני אעשה זה, וואו, שם בטח יהיה הכי טוב. כאן לא. יש לי משקפת. נדמה לי. אני מסתכל והקרוב נראה רחוק. אבל זה שקר. זה ראייה לא נכונה של המציאות. במילים אחרות, זו בריחה מהתמודדות זה קריאה לא נכונה של המציאות. ואין ביקורת חוץ מעצמך. לכן במשקפת יש גם צד שני, וגם הוא מתאה, כי אם אתה מסתכל מהעדשה הגדולה הפוך, אז אני רחוק יותר. זה רחוק יותר? לא, לא, זה באותו מקום. הרב דסלר במכתב אליהו, הוא כותב שחיי עושר בעולם הזה זה מילות קסם שובות לב, והעולם חושב שמי שיוכל לעשות ולהשיג את כל מה שהוא רוצה הוא מאושר. ולכן בעולמנו השקרי המדומיין חושבים שמי שיש לו יותר כסף בבנק בהכרח הוא מאושר. אני לא בטוח שאותו מועמד לנשיאות שנחשפה הפרשייה שלו והוא פרש בבושת פנים, יש לו המון כסף, אני חושב שהוא לא מאושר בכלל, בפרט עכשיו. המועמד השני שחושדים בו, יש סיפור כזה מוזר מאוד על איזה פרשייה לא יפה שפרש, כלומר לא פרש, הוא לא הצליח, אני לא בטוח שהוא כזה מאושר עכשיו. יש לו, וואו, יש טעות שמי שחושב שעושר שווה עושר. יש טעות שמי שחושב שכבוד נותן עושר. יש הבנה לא נכונה של החיים, שאם אני אהיה שם אז יהיה יותר טוב. צריך לדעת שבשום מקום לא יהיה יותר טוב, כי לא המקום עושה את הבן אדם, האדם עושה את המקום. וזה לא משנה איפה אתה, השאלה מי אתה. אם אתה כעסן, אתה תהיה כעסן בכל מקום שתגיע אליו. ואם אתה בטלן, אתה תהיה בטלן בכל מקום שתגיע אליו. כי המקום לא יעשה שום דבר. זה אתה. וזה דמיון. וזה עין שמטעה אותך. יש סיפור ידוע על החפץ חיים, שמי שהכיר, שמע, הוא היה סך הכל לפני כמה עשרות שנים עוד בינינו, במאה הקודמת הוא היה חי בבני ברק, כתב את המשנה ברורה, את הבאר היטב, שמירת הלשון. ויום אחד בא לו בביתה איזה גביר עשיר גדול שהכיר אותו, בא לקבל ברכה, נכנס אליו, ראה את מה שקורה אצלו בביתה, אמר לו, רבנו, מה זה? איך אתה חי ככה? איזה עניות. מה זה? זה החיים? ככה חיים? אמר לו החפץ חיים, תגיד לי, שמעתי עליך שאתה עשיר גדול, איפה הריהוט שלך? איפה הפאר שלך? למה זה לא פה? למה אתה לא הבאת את זה? אמר לו, רבנו, אני נוסע, אני בדרך. אתה בוא אליי הביתה, אני מזמין אותך. ותראה, תראה איזה פאר, תראה איזה משהו מדהים. אמר לו החפץ חיים, תקשיב למה שאתה אומר. אתה בדרך. אז מה שיש לך זה מה שאתה לובש, דברים, זהו, מינימום. אני בדרך בעולם הזה, תבוא אליי שם, אני אראה לך את הפאר שלי. איזה עיוות במחשבה, שהעולם הזה הוא המקום. העולם הזה האדם צריך לראות טוב, לפי מה שבאמת צריך, ולא מעבר, ולא מעבר. ומגיעים למעבר כאשר העין מבלבלת. כאשר האדם יש לו מנה והוא רוצה שתיים, יש לו שתיים, כמה הוא רוצה?
שלוש.
ארבע. ומארבע לשמונה, ומשמונה לשתים עשרה. והאדם חושב שככל שיש לו יותר, יש לו יותר כבוד, יש לו יותר עושר. ועל זה פתחנו את השיעור במה שאמר שלמה המלך, יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש עושר שמור לי בעליו לרעתו. קורח, מה ראה לשפוט זו? העין שלו מטעה אותו, הדמיון, החשיבה המוטעת של ראיות. ולא צריך להיות מקובלים כדי לראות, כולנו רואים בעיני הדמיון אין סוף רעיונות, מחשבות, דמיונות ברובם. לכן נשכיל, אדם במקומו הוא צריך לעמול, לעבוד, לשפר את מידותיו, ולא לסמוך על עצמו בקבלת החלטות. לרד לאנשים שאין להם נגיעה אליו, לא הורים, אחים, כי יש להם נגיעה. לא שאסור, זה טוב לשתף. חשוב לשתף את ההורים. אולי אפילו מצווה לשתף את ההורים. אבל צריכים לדעת שההורים יש להם נגיעה, יש להם נטייה גם כן. אז אחרי ששיתפת את ההורים, תלך לאדם חיצוני. ושהוא יבחן את הדברים גם כן. שלא טיפול בידיים של עצמך. כי הקנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם, והכוונה עולם איזה? הזה! אי אפשר להוציא אותך בעולם הבא. אתה מאבד את העולם הזה שלך עכשיו. כי אתה לא נהנה ממה שאתה עושה עכשיו, ואחר כך גם לא. אז ממחלוקת קורח ועדתו, צריכים ללמוד לא לסמוך על התובנות שלנו באופן עצמאי. או כמו שאומרת המשנה באבות פרק ב', ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. זה אומר שזה בסדר, אתה אדם צריך ביטחון עצמי. אבל תתייעץ. אל תסמוך רק על דעתך. תמיד, אבל תמיד, יש בנגיעות שמונעות אותך לראות נכון. תמיד. כי האדם אוהב את עצמו. ורוצה להוריד מעליו עומסים מיותרים. לכן הוא נוטה לעצמו. אולי אנחנו נסיים באמירה שאנחנו אומרים כל ערב שבת בפיוט לך דודי, סוף מעשה במחשבה תחילה, ואומר שכל מעשה שאנחנו עושים יש לו מחשבה קודם. זה המשמעות, סוף מעשה במחשבה הראשונית. אדם לא עושה כלום אם הוא לא חושב לפני זה, וגם אם הוא עושה רע, כל שכן שהוא עושה טוב, וגם שהוא לא עושה כלום, זה מתוך מחשבה לא לעשות כלום. אין דבר בעולם שאדם לא פועל בלי שהיה מחשבה קודם. אם אתם רוצים רק להבין כמה מחשבות שלנו מבולבלות, תנסו להיזכר מתי פעם האחרונה עמדתם בתפילת 18 ולא הייתה אפילו מחשבה זרה אחת. אני רוצה לומר אולי שתפילת 18 היא תפילת 36. לא, סליחה. כן, 36. 18 ברכות ועוד 18 מחשבות זרות לפחות. תראו כמה מחשבות שלנו רצות כל הזמן, רעיונות, מחשבות. אז זה טבעי שתשלוט בעצמך. אתה לא דוריטוס. אתה בן אדם עם כוחות עצומים. לכן טבעי שנשלוט בעצמנו ולא נהפוך את עצמנו לאנשים כמו קורח, כמו ירובעם, כמו המרגלים, שהעין שלנו והדמיוניות שלנו והמחשבות שלנו הם אלה שהובילו אותנו בלי ביקורת. יהי רצון באמת שיזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לשמוע כל ששון וכל שמחה בפדיון השבועים, שלושת הנערים בני גילכם ומשפחותיהם יחד עם כל עם ישראל במהרה, אמן ואמן.